כל חי אונליין 93fm.co.il
Soviros osha shuoi olvozovadti behyoni
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוהי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי. יום שלישי, חף בתמוס, תשע"ו, מסכת בבא קמא, דף נ"ו. אתם מאזינים לרדיו כל חיי המשדר בתדרים 92.8 ו-93 FM. זוהי תחנת הרדיו הייחודית, יש לומר, המביאה עליכם בסייעתא דשמיא הגדולה מדי בוקר את דבר השם. זאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי, כאן, ברדיו כל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. בשמחה ובטוב לבב, נכנסים אנו אל בית המדרש ונושאים תפילה. יהי רצון מלפניך, אדוני אלוהי ואלוהי אבותיי, שלא ירד דבר תקלה על ידי ולא ייכשל מדבר הלכה וישמחו בי חבריי. ולא אומר על תמת האור ולא על טהור טמא ולא על מותר אסור ולא על אסור מותר, ולא ייכשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה, גל עיני והביטה, נפלאות מתורתך. כתב השלה הקדוש, מה טוב כשפותח הספר יומר, הנני רוצה ללמוד, כדי שיביני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה, לשם איחוד קודש בריחו ושכינתי. הפרק הפותח את שיעור דפינו היומי, כהרגלנו בסייעתא דשמיא גדולה מדי בוקר, הוא פרק השינון, הסיכום והחזרה על אשר למדנו אתמול. אתמול למדנו את דף נ"ה, שאלנו בסיום השיעור 6 שאלות, כעת נשיב על השאלות הללו. שאלה ראשונה הייתה, מדוע לא נאמר בדיברות הראשונות למה ניתב לך? והתשובה היא, משום שנשתברו לבסוף ונראה שחס ושלום פסקה טובה מישראל. שאלה שנייה, מדוע רואה תת בחלומו סימן יפה לו? תשובה, הועיל שהתורה כתבה את האות הזו בפעם הראשונה במילה טוב. שאלה שלישית, מה החידוש בדברי ריש לקיש שאסור להרביע תרנגול טווס ופסיוני? התשובה, שאף על פי שגדלים יחד אינם נחשבים למין אחד. שאלה רביעית, מה זה נעילה כראוי ומה זה נעילה שלא כראוי? תשובה, כראוי שעומד ברוח מצויה, שלא כראוי שאינו עומד ברוח מצויה. שאלה חמישית, מה השמירה נדרשת לשור מועד? התשובה, לרבי מאיר שמירה מעולה, לרבי יהודה די בשמירה פחותה, ולרבי אליעזר אין לו שמירה אלא סכין. שאלה השישית, מה עם דלת דברים שהתורה מיעטה בשמירתם? התשובה, בור, אש, שן ורגל. אלה הם כאמור שש השאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה על הדף אשר למדנו אתמול. הלו הוא דף נ"ה ממסכת בבא קמא. וכעת מוריי ורבותיי, לעיקר העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום שלישי בשבוע, חף בתמוז תשע"ו, עיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו, לימוד דפינו היומי, הלו הוא דף נ"ו ממסכת בבא קמא. את לימוד הדף אנחנו מתחילים חמש שורות לפני סוף דף נ"ה, בנקודותיים מן המילים תניא אמר רבי יהושע, ארבעה דברים העושה אותן פטור מדיני אדם וחייב בדיני שמיים. מן המילים הללו בסייעתא דשמיא הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ובשם השם נעשה ונצליח. מביאה עכשיו הגמרא ברייתא שעוסקת בעניין הגורם נזק לחברו בעקיפין ומבארת את חיובו. אומרת הגמרא תניא, שנינו בברייתא מופיעה בתוספתא של מסכת שבועות, אמר רבי יהושע, ארבעה דברים, ארבעה נזקים, העושה אותם ומזיק לחברו פטור מדיני אדם, ואי אפשר להוציא ממנו ממון, משום שאינם נזק בידיים כי אם גרמה, ורבי יהושע סובר שגרמה בנזיקין פטור, אבל חייב עונש בדיני שמיים. ואילו הן, הפורץ גדר בפני בהמת חברו ויצאה בהמה וברחה, והכופפת קמתו של חברו, של התבועה של חברו בפני הדליקה לצד השריפה כדי שתבער בה האש, והסוחר עדי שקר להעיד ולחייב את חברו, והיודע עדות לחברו שפלוני חייב לו מעות ואינו מעיד לו. והערת הגמרא את כל אחד מארבעת הדברים ששנינו בברייתא. אמר החכם, הפורץ גדר בפני בהמת חברו פטור מדיני אדם וחייב בדיני שמיים. מבארת הגמרא היחידה מבאיזה אופן מדובר. הילה, אם האם נאמר שמדובר באופן שפרץ כותל בריא וחזק, אם ככה בדיני אדם נאמין החייב, גם כן יש לחייבו על מה שהזיק את הכותל. ואין לומר שחייב על הבהמה, לפי ששנינו במשנה פרצו הליסטים, פטור. אז רק שאלת הגמרא היא לגבי חיובו על מה שהזיק את הכותל, אלא מוכרח לומר שמדובר בכותל רעוע, ובסתירתו לא הפסיד הבעלים כיוון שעומדו להיסתר. אמר החכם, למדנו הכופף קמתו של חברו בפני הדליקה פטור מדיני אדם וחייב בדיני שמיים. שואלת הגמרא היחידה מבאיזה אופן מדובר. הילי, מה אם נאמר שמדובר דמטיה שכפפה, ואז הגיעה דליקה, אלא קמה ברוח מצויה, בדיני אדם נמי נחייב, גם כן יש לחייבו שהרי בידיו העביר בה את האש. אלא בהכרח מדובר דמטיה שהגיעה דליקה לקמה ברוח שאינה מצויה, שאין לחייבו בדיני אדם, כיוון שאי אפשר היה לו לדעת שתבוא רוח כזו. ומדובר שרוח זו לא הייתה בעת שכפף את הקמה, כי אם הייתה, גם רוח שאינה מצויה נחשבת כמצויה. כך משמע בתוספות לקמן בדף נ"ט עמוד ב', דיבור המתחיל ליפתה. רבשי מבאר באופן אחר, ורבשי אמר תמון יתמר. מדובר שהוא בעצמו לא שלח בידיו את הבעירה, אלא שאזיקו בתמון, שבעת שראה את הדלקה מתקרבת, כיסה אותה בסדינים. ובכך פתר את המבעיר שאינו חייב בתמון. ומה שחייב המתמיד בדיני שמיים, משום דשוויה שעשה את הקמת תמון באש, ובכיסויו גרם להפסיד את בעליה ולפתור את המבעיר. אומר החזוני שמוכח מכאן, שהפטור של תמון זה אפילו שבעת ההדלקה הייתה הקמה מגולה, ורק בעת שנשרף היה תמון. אמר מר, הסוחר הידי שקר להעיד על חברו פטור מדיני אדם, וחייב בדיני שמיים. ותוספות בדיבור מתחיל אל הכותבים, שלכך נקטו את הלשון סוחר, משום שדווקא כשסחרם חייב בדיני שמיים. אבל אם רק אמר להם לשקר, פטור. מבררת הגמרא היחידה מבאיזה אופן מדובר, הילי, מה אם נאמר שמדובר שעידו לנפשי לסוחר עצמו שפלוני חייב לו ממון, ועל ידי עידותה מוציא מחברו ממון שאין מגיע לו, כאילו ממון שבאמת מגיע לו או חייב לו, גם אם הם מידי שקר, הוא לא חייב דבר, אלא עבר רק על מדבר שקר תרחק. הלא ממון הבא ישלומי, ממון שקיבל שלא כדין עליו להשיבו לבעליו. אם כן הוא בדיני אדם נמי נחייב, גם כן יש לחייבו, אלא בהכרח שמדובר שסחרם לעיד שפלוני חייב ממון לחברי לחברו, וחברו הוא שקיבל את הממון שלא כדין. וכגון שאין לחברו מה לשלם או שהלך למדינת הים, או שאין לנו יודעים שהם מידי שקר, שאם לא כן ישלם חברו, הוא עצמו ייפטר גם מדיני שמיים. כך מסבירים התוספות בדיבור המתחיל אלה. שואלים התוספות בדיבור המתחיל ממון, הרי כיוון שהעידו ולא הכחישו אותם או הזימו אותם, אנחנו לא יודעים שהם ידי שקר, אז איך נחייב אותם בדיני אדם? מיישבים התוספות שכיוון שאם היינו יודעים בכך היינו מחייבים אותו, אי אפשר לומר שהוא פטור מדיני אדם. ואומנם יש אופן שמתחייב בדיני אדם, וזה כשהוא הודע. אומרת הגמרא, עוד למדנו והיודע עדות לחברו שפלוני חייב לו מעות ואינו מעיד לו פטור מדיני אדם וחייב בדיני שמיים. מבררת הגמרא במאי עסקינן, במאה מדובר, הילי, מה אם נאמר שמדובר בבית רי בשני עדים שלא יעידו עדות הידועה להם, פשיטה שחייב בדיני שמיים. שאלו דין דאורייתא הוא שעליהם להעיד, שנאמר בספר ויקרא פרק ה' פסוק א', והוא עד או ראה או ידע אם לא יגיד ונשא עוונו, ומדובר בפסוק בשני עדים. הרי שמחויבים העדים מדאורייתא להעיד לחברם עדות שהם יודעים עליה. אלא, בהכרח מדובר בחד, בעד אחד שמחייב את הנתבע שבועה בלבד. חייב בדיני שמיים משום שיתכן שהיה עלה נמנע מלהישבע והיה משלם, ובכך שנמנע להעיד, גרם להפסיד את התובע. ולמרות שבתורה בפסוק כתוב, והוא עד, ולא נאמר עדים, בכל זאת דורשים חז"ל שהכוונה היא לשני עדים דווקא, משום שנאמר אם לא יגיד, משמע, שאם יגיד, יתחייב ממון. ואין זה אלא בשני עדים, כיוון שעד אחד מחייב את הנתבע רק בשבועה. ועוד צריך לומר שחזל עמדו במסכת סוטה דף ב' עמוד ב' שכל מקום שנאמר עד בתורה, הכוונה לשני עדים, עד שיפרט הכתוב שהכוונה דווקא לעד אחד. כנאמר לא יקום עד אחד באיש. שואלים התוספות בדיבור המתחיל פשיטה, הרי הפסוק מדבר במי שנשבע לשקר שאינו יודע עדות לחברו. ומניין שגם מי שאינו מעיד בלבד בלי להישבע גם נושא אבון? מיישבים התוספות שכוונת הפסוק הוא שמי שנשבע בדבר שהוא נושא אבון על כך שאינו מעיד, הוא מביא קורבן שבועה על שבועת השקר שנשבע. ומה הכוונה לעד אחד שמחייב שבועה? כאשר ראובן תובע ממון משימון, וראובן מביא עד אחד המעיד כדבריו ששימון חייב לו ממון, ושימון מכחיש את הדברים על שימון להישבע שהאמת כדבריו, ואם אינו נשבע עליו לשלם כתביעת ראובן. מה שאין כן כאשר ישנם שני עדים לראובן, אפילו אם שימון יישבע, הוא לא נפטר מתשלומים. מבררת הגמרא מדוע לא הוזכרו בדברי רבי יהושע הזקים נוספים שדינם כך. שואלת הגמרא ותו לקה? האם אין עוד הזקים שעושה אותם פטור מדיני אדם וחייב בדיני שמיים? וגם הם נמנו בברייתות. והעיקה לא ישנו הזק נוסף שדינו כך. ומביאה הגמרא בסוגריים סימן לחמשת הדברים שהגמרא מונה להלן. העושה בסם ושליח חברו נשבר. מביאה הגמרא ששנינו בברייתה עושה מלאכה במי חטאת, מי אפר פרה אדומה. מי שנגע באמת, אין לו טהרת שיזו עליו מאפר פרה אדומה. ולשם כך שורפים פרה אדומה ושמים מאפרה במים חיים, והם מזים עליו ונטהר. פרה אדומה ומי אפר פרה אדומה שעשו בהם מלאכה, נפסלים, בפרה פוסלת המלאכה עד שתיעשה אפר, ובמים עד שישים את האפר בתוכם. כך מסביר התוספות בדיבור המתחיל העושה. אם כן, שנינו בברייתא עושה מלאכה במי חטאת, מי אפר פרה אדומה, כגון שהשתמש בהם כמשקולת ושקל כנגדם דברים אחרים בכף מוזניים, ובפרת חטאת, פרה אדומה שהפסיד אותם במלאכה שעשה, שמעתה אינם כשרים עוד, פטור מדיני אדם משום שהזק שאינו ניכרו, ואינו נחשב נזק, וחייב בדיני שמיים. ובמסכת גיטין דף נון ב' עמוד ב', נחלקו המוראים עם הזק שאינו ניכר, בדבר הניזוק, כמו מי שטימא תערות וכדומה, אם נחשב נזק. אם כן מצינו, עוד דוגמה של חייב בדיני אדם ופטור מדיני שמיים, מדוע לא מביאה זאת הגמרא? ועוד שואלת הגמרא ואיקה, וכן ישנו דבר נוסף ששנינו בברייתא. הנותן סם המוות בפני בהמת חברו, ואכלה את הסם המוות ומתה, פטור מדיני אדם וחייב בדיני שמיים. והאיקה, ועוד יש דבר נוסף ששנינו בברייתא, שולח את הבעירה ביד חרש שוטה וקטן, והבעירו בחפציו של אדם אחר, פטור מדיני אדם כיוון שאין שליח לדבר עבירה. אדם ששלח שליח להזיק או לגזול או לדבר עבירה אחר, אין כאן דין שליחות לחייבת המשלח, אלא החיוב הוא כולו על השליח לבדו. כאמור במסכת קידושין בדף מבית עמוד בית. מצד שני חייב בדיני שמיים. ועוד והאיקה, יש דבר נוסף ששנינו בברייתא, המבעית המבהיל את חברו, כגון שתקע לו בקולו באוזנו פתאום, פטור מדיני אדם כיוון שלא עשה מעשה בגופו וחייב בדיני שמיים. והאיקה, ועוד יש דבר נוסף ששנינו בברייתא, נשברה כדו ברשות הרבים ולא סילקה משם, או נפלה גמלו ברשות הרבים ולא העמידה ונותרו שם, ונתקלו בהם אחרים וניזוקו. רבי מאיר מחייב באזקן, במה שהזיקו שברי הקד והגמל הנופל, והחכמים אומרים פטור בדיני אדם וחייב בדיני שמיים. ולמה לא מנה רבי יהושע בברייתא את כל הדברים הללו? מיישבת הגמרא, אין, מי האי כתובה? אכן ישנם דברים נוספים שעושה אותם פטור בדיני אדם וחייב בדיני שמיים. והני ואילו הארבעה שמנה רבי יהושע, יצטריך אלי, וצריכו לו להזכירם משום שיש בהם חידוש. מה עוד אתם הייתי אומר בהם שבדיני שמיים נמי לא לחייב, גם כן לא התחייבו? כמה שמלן משמיע לנו רבי יהושע שהוא כן מתחייב בדיני שמיים. ומבאר את הגמרא את החידוש שבכל אחד ואחד מארבעת הדברים שמנה רבי יהושע בן לוי. הפורץ גדר בפני בהמת חברו ויצא וברכה, חידש בו רבי יהושע שחייב בדיני שמיים, משום שמה עוד אתם הסבור הייתי לומר, כיוון דלמיסטר אקאי, כיוון שעומד הוא הכותל להיסתר, וכפי שעמדנו למעלה, על כן מה עביד, מה הוא עשה, ובדיני שמיים נמי לא לחייב, גם כן יהיה פטור. כמה שמלן משמיע לנו רבי יהושע שבדיני שמיים חייב. הכופף קמתו של חברו בפני הדליקה נעמי, גם כן יש לחדש שחייב בדיני שמיים. מה עוד אתם הסבור היית לומר? לימה שיאמר אותו אדם שעשה זאת, מיה וידענה דעת ירוח שאינה מצויה? האם ידעתי שתבוא רוח שאינה מצויה ותבעיר את הקמה? וממילא ובדיני שמיים נמי לא לחייב, גם לא נחייב אותו בדיני שמיים. כמה שמלן משמיע לנו רבי יהושע שחייב גם בזה. ולרבשי דאמר נמי תמון יתמר, וגם לרבשי שהעמיד שמדובר שיתמין את הקמה ובכך פטר את המבעיר מלשלם לניזק, גם כן יש לבאר. מה עוד אתם היכול היית לומר שיטען אותו אדם, אנא אני לא הזקתי אותך כלל, אלא אדרה בקסויה כסיתי ניאלך, כיסיתי אותה עבורך שלא תמהר הקמה להישרף באש, ובדיני שמיים נמי לא לחייב, גם בדיני שמיים הוא יהיה פטור. כמה שמלן משמיע לנו רבי יהושע שהוא חייב. אומרים התוספות בדיבור המתחיל כיסויי, הרי כיוון שעונשו בידי שמיים הלא גלוי וידוע לפני המקום, מה הייתה כוונתו, אם לטוב או לרע, מהם הצדדים בגמרא כאן ולמה התכוון? אומרים התוספות שאף שהתכוון לטובה לעכב את האש, מכל מקום היה עליו להיזהר ולעלות על דעתו שלא ייפסד בכך בעל הקמה. והסוחר ידי שקר להעיד על חברו נמי, גם כן יש בו חידוש. מה עוד אתם הסבור הייתי לומר, לימה שיאמר אותו אדם שאין לחייבו משום שעלו דברי הרב ודברי התלמיד כשהם סותרים זה את זה דברי מי שומין? כלומר שדבר ברור הוא שלא היה לעידים ששכר להתפתות לו כי הוא התלמיד, אלא היו צריכים לשמוע בכל הרב שהוא הקדוש ברוך הוא שאסר להעיד עדות שקר, והיה להם שלא להעיד, ובדיני שמיים נמי לא לחייב, גם כן לא יחייבו את אותו סוחר ידי שקר. כמה שמלן משמיע לנו רבי יהושע שאף על פי כן, כיוון שגרם לך, חייב בדיני שמיים. ויודע עדות לחברו ואינו מעיד לו נמי, גם כן יש בו חידוש. מה עוד אתם הסבור הייתי לומר שנפתור אותו, משום שיכול אותו אדם לטעון, מי יימר דחי אבא מסעדין עלי אבא מודה, מי יוכל לדעת בוודאות שאם הייתי מעיד לו לתובע, היה הנתבע מודה ומשלם, ונמצא שאכן הפסדתי לו ממון. דילמה ומשתבה לשקרה, שמה היה הנתבע נשבע לשקר, אל מול העדות יחיד שלי, ונפטר. ומכן בדיני שמיים נמי לא לחייב, בדיני שמיים גם יפטר אותו אדם שיודע עדות לחברו ואינו מעיד. כמה שמלן ברב יהושע ומחדש, שגם בזה חייב אותו אדם בדיני שמיים. והרמב"ן בקונטרס דינא דגרמי מבאר כמה וכמה מקרים שהובאו בסוגיה שפטור בהם בדיני אדם, למה באמת לא מתחייב בדיני אדם וחייב רק בדיני שמיים. הרי ההלכה היא שדנים דינא דגרמי. כותב הרמב"ן שכלל גדול הוא שאין גרמי חייב אלא בגורם ועושה באופן שמחמת גרמותו באזק שאי אפשר אלא באותו אזק, ואין לו תלוי בדעת אחרים אלא בשעה שגרם בא האזק או שהוא עתיד לבוא. ולכן הפורץ גדר בפני בהמת חברו פטור, שיכול הוא לומר שאין הדבר ברור שתייצא, ואם תייצא אין ברור שתובד, שמה ימצאנה. והכופף קמת חברו לפני הדליקה לא גרם דבר שהנזק בא על ידי המדליק, ואף שפטרו מהתמון, כיוון שעדיין לא היה חייב דבר, אין זה נחשב גורם הפסד ממון ממש. וכן הסוחר ידי שקר לא הזיק ולא גרם הזק, אלא הם שגרמו, ואין הדבר בידו שיכלו שלא להעיד. וכן בנותן שם המוות לפני בהמת חברו, אפשר היה שלא תאכל הבהמה. וכן השולח בעירה ביד חירש שוטה וקטן, מעשה הם גרמו, וכן המבעית חברו, אינו מתחייב כי חברו יבעית את עצמו. כך מסביר הרמב"ן, למה בכל המקרים הללו זה נחשב לגרמה ופטור בדיני אדם. אומרת הגמרא שנינו במשנה, נעל את הדיר כראוי ונפרצה כותל הדיר בלילה, או שפרצו הליסטים, דהיינו שודדים, ויצא הצון והזיקה, פטור בעל הצון, מכיוון ששמר על צונו כראוי. מבארת הגמרא באיזה אופן פטור כאשר נפרצה בלילה. אמר רבא, מה שנאמר שנפרצה בלילה פטור בעליה מנזקיה, והוא שחתרה בהמה תחת הכותל והפילה אותו, שאנוסו בכך. מדייקת הגמרא, אבל אם לא חתרה, אלא נפל הכותל מעצמו, מה הדין בזה? חייב בנזקיה של הבהמה. אם כן קשה, איך ידע באיזה כותל מדובר? היא לימה בכותל בריא, אם נאמר שמדובר בכותל בריא וחזק, כי לא חתרה, אלא נפל מעצמו, אמי, מדוע הוא חייב? מה יבל אלה מעבד? מה היה לו לעשות כשנפל הכותל? אלא ודאי מדובר בכותל רעוע, ולכן אם נפל ויצאה והזיקה, חייב. ומעטה קשה, כי חתרה, כאשר חתרה בהמה תחתיו, היא זו שהפילה אותו, המה היא פטור, למה הוא פטור בנזקיה? ולא, המצב הזה נחשב לתחילתו בפשיעה וסופו באונס הוא. כלומר, שהוא מצידו פשע בבהמה שניח אותה במקום שהכותל רעוע, אבל בסוף הרע מאורה אחר, שלא היה עליו להישמר ממנו, והוא שחתרה תחת הכותל ואנוס הוא בכך. ואם כן, אני חלמן דאמר, מובן הדבר למי שסובר שמתחילתו בפשיעה וסופו באונס פטור הוא על הנזקים שבאו מכך, כיוון שסוף סוף הנזק הרע באונס. לכן גם פה הוא פטור, כי יציאתה הייתה בחתירה, באונס. אלא למאן דאמר תחילתו בפשיעה וסופו באונס חייב, כיוון שהוא מצידו פשע בדבר, למרות שהנזק לא נגרם בפועל אלא באונס, מה יקלה מימר, מה נבאר כאן, מדוע הוא פטור? וצריך לציין שיש הסוברים שאין תחילתו בפשיעה וסופו באונס חייב, אלא כאשר האונס בא מחמת הפשיעה, וכותב התוספות רבינו פרץ, שאכן אינו חייב כאן אלא כשנפל הכותל מחמת החתירה, שעל ידי שהוא ראוע שזו הפשיעה, אירע האונס שחתרה והועיל לחתירתה להפילו. מקשה התוספות רבינו פרץ, אם כן, למה לא העמידו שחתרה ויצא דרך החתירה והכותל לא נפל כלל, שאז אין האונס בא מחמת הפשיעה ולכן פטור, והוא מיישב שאין זה במשמע, כי ברגע שכתוב נפרצה, משמע שנפל הכותל. חוזרים אל הגמרא, שמעמידה את דברי רבא שהם נסובים על עניין אחר, אלא אומרת הגמרא מתניתין, שפטרה את בעל הבהמה שיצאה מאדיר כאשר הכותל נפל, מדובר בכותל בריא ונפילתו היא אונס, ולכן הוא פטור כשנפל ויצאה. ואפילו לא חתרה תחת הכותל ולא מפני מעשה הנפל. וכי יתמר דרבא, הסיפה יתמר, ודברי רבא שנאמרו על המשך דברי המשנה נאמרו, ששם נאמר שאם הניחה את הבהמה בהמה או שמסרה לחרש שוטה וקטן ויצתה והזיקה, חייב. על זה אמר רבא, ואפילו חתרה גם כן חייב. ופירוש הדבר, לא מבעיה, אין צריך לומר איך במקום שלא חתרה, אלא יצא מפני שאין איך בחמה שחייב מפני דקולה בפשיעה הוא שלא היה לו להניחה שם, אלא אפילו חתרה נעמי שלא יצא בדרך הרגילה, אלא חתרה תחת הכותל ונפל, גם כן חייב. מה עוד אתם הסבור הייתי לומר, אבי אלה, נחשב הדבר תחילתו בפשיעה, בכך שאין איך בחמה וסופו באונס, בכך שלבסוף חתרה, ועל הסובר שתחילתו בפשיעה וסופו באונס פטור, יפתור גם כאן. כמה שמלן, מה שמלנו רבה, דקולה פשיעה היא. מה היא טעמה, מה הטעם לכך? משום דה אמר לי, אומר הניזק לבעל הבהמה, מידע ידעת, כיוון דשווקת בחמה, כל תצדקה דעית ללה מעבד עבדה ונפקה. ידעת, כיוון שאישרת אותה בחמה, ודאי תעשה את כל התחבולות שבעולם, שתוכל לצאת. וגם מה שחתרה, הרי זה מפני שהחמה הפריע לה. ואין זה נחשב אונס ולכן הוא חייב. אומרת הגמרא שנינו במשנה עוד סיוע ליסטים, ליסטים חייבים. מקשה הגמרא, פשיטה שהליסטים חייבים בנזקי הבהמה, דכיוון דאפקוה שעוד סיוע במשיכה מרשות הבעלים על מנת לגוזלה, קיימלן עומדת הבהמה ברשותי וברשות הליסטים לכל מילי, לכל עניין. בין להתחייב באונסין ובין להתחייב בנזקיה, אז מה מחדשת המשנה? ובמקור הדין שהגזלן חייב בנזקי הבהמה כותבים התוספות, ודיבור המתחיל פשיטה לפרש בשני אופנים. א', שכיוון שעוד סיוע מרשות הבעלים שהיו חייבים בשמירתה ובידם לשומרה חייבים בנזקיה, שלעניין נזיקין נחשבים בעלים כל מי שבידו לשומרה, וב', כיוון שכנעוע להתחייב באונסין נחשבים כבעלים גם לגבי חיוב נזקין. מתרצת הגמרא לא צריכה החידוש של המשנה שהליסטים חייבים בנזקיה, אינו באופן שמשכו מרשות הבעלים אלא דקמו לבאפה שעמדו בפניה מכל צד עד שהוכרחה להילך לקמה לאכול. והחידוש הוא שאף שאין הבהמה עומדת ברשותם להתחייב בכל נזקיה כמו הבעלים, מכל מקום חייבים בנזק הזה כיוון שהם גרמו לה להזיק. כי כמו דאמר רבא אמר רב מתנה אמר רב, רבא אמר בשמו של רב מתנה שאמר בשמו של רב, המעמיד את בהמת חברו ומוליכה על קמת חברו ואכלה הבהמה מן הקמה, חייב המעמיד לשלם את נזקי הקמה. וקשה אם הכוונה שהוא מעמיד אותה ממש בידיו שאחזה והוליכה לקמה, פשיטה ברור שהוא חייב. לא היה צריך רב להשמיע לנו את הדין הזה, אלא לא צריך דקם לה באפה. מדובר שעמד בפניה מכל צעד ומתוך כך הוכרחה להילך לקמה כדי לאכול. וכן הוא גם הביאו במשנתנו שהליסטים קמו לה באפה ולא העמידו בידיים, ואין חיובה משום גזל אלא משום שגרמו לה להזיק. ובחיוב המעמיד כותבים התוספות בדיבור המתחיל המעמיד, שאינו חייב על נזקי המדין אש אלא מדין שן ורגל שנעשה הוא כבעלים על בהמה זו לגבי הנזק שגרם, ולכן פטור אם אכלה ברשות הרבים כדין שן ורגל. ואילו הרשב"א מפרש שחיוב מעמיד הוא מדין אדם המזיק. הביאה הגמרא ביור אחר בדברי רב, אמר לאביי לרב יוסף, הרי בעקישה במקל אמרת לן, פירשת לנו לדברי רב שמדובר שעל ידי שמכה בה במקלו הולכת ואוכלת בקמת חברו. והחידוש של רב היה שהקשה במקל גם היא כמשיכה להיות גזלן על ידה ונתחייב בכך בשמירת נזקיה, ולא משום שנגרם ההזק על ידו. ולפי זה נפרש את האמור במשנתנו שכשעוד סיוע הליסטים חייבים בנזקיה, נמי מדובר גם כן דהקישוע, וחיובה משום גזל ולא משום שגרמו את ההזק. ולפי זה החידוש במשנה הוא שהקישה במקל מועיל גם כן כקניין משיכה. אבל תוספות בדיבור המתחיל הקישה על פי הסברו של המהרש"א, מבארים שבדברי רב אין הביור שחייב משום שעל ידי הגזילה עומד החפץ ברשותו להתחייב בנזקיו כבעלים גם לדברי רבי יוסף, אלא חיובו משום מעמיד, דהיינו שעל ידי שהעמיד את הבהמה על הקמה הרי הוא גורם את הנזק בכך ומתחייב על נזק מסוים זה בלבד כמו בעל הבהמה. רק במשנתנו לא רצה רבי יוסף לפרש שחיובם של הליסטים בנזקי הבהמה הוא מדין מעמיד. כי אם כך, מדוע נקט התנא לשון ליסטים שמשמע שדווקא אם הוא ציוע על מנת לגוזלה חייבים בנזקיה? אם חיובו משום מעמיד, גם אם לא כיוונו לגוזלה חייבים. ולכן פרש התנא שחיובו במשנה הוא משום שגזלן חייב בנזקי הגזילה. וזה דווקא כשנתכוון לגוזלה לעצמו. כותבים התוספות שרב יוסף לא חשש לשאלה של הגמרא פשיטה, אלא סובר שזה עצמו חידוש שגזלן חייב בשמירת נזקי הגזילה. אומרת הגמרא שנינו במשנתנו שאם מסרה את הבהמה לרועה, נכנס הרועה תחתיו, תחת הבעלים להתחייב בשמירת נזקיה. בהמשך דנה הגמרא, האם יש להעביר ראיה ממשנתנו לדין שומר שמסר לשומר? ועיקר הסוגיה הזו מצויה במסכת בבא מציע דף למדווה ועמוד א', והנידון הוא כששומר מסר לשומר אחר, אם נפטר השומר הראשון ממה שהיה חייב קודם שמסר לשני, או שמתחייב לשלם לבעלים בכל אופן. והגמרא הובא מחלוקת בין רב לרבי יוחנן ונאמרו שני טעמים לחייב את השומר הראשון לשלם. או משום שיכול המפקיד לומר אין רצוני שיהיה פיקדוני ביד אחר ונמצא שפשע השומר במה שמסר את הפיקדון לאחר, או משום שאומר לו המפקיד שאתה לבדך נאמן עליי בשבועה ולא השומר השני. דנה עכשיו הגמרא בביאור המשנה. אמרי דנו בעניין הזה חכמים, מה שנאמר במשנה שנכנס הרועה תחתיו, יש לברר תחתיו דמן, כלומר מי נתחייב בשמירתה במסירה הזו. אילי, מה אם נאמר שהכוונה היא לתחתיו דבעל בהמה, דהיינו, שנכנס השומר תחת הבעלים נתחייב בנזקיה, קשה, הרי תנין אחד הזימנה, שהרי כבר שנינו פעם אחת את הדין הזה, דתנן, שנינו ליל בדף ממדלת עמוד ב', מסרו הבעלים לשומר חינם ולשואל, ולנושא שכר, הכוונה שומר שכר, או לסוחר, כולן נכנסו תחת הבעלים להתחייב בנזקיה, אם כן מדוע שנה התנה שוב את הדין הזה במשנתנו, מדרצת הגמרא אלא כוונת המשנה שנכנס הרועה תחתיו דשומר, שמסר הבעלים לשומר והשומר מסרו לשומר אחר, משמיעה לנו המשנה, ששומר כמה ייפטר לגמרי, נפטר לגמרי משמירת נזקיה, והבעלים יכולים לתבוע את הנזק רק מן השומר השני. הים של שלמה מפרש את ביורו של רשי, שכוונת הגמרא לגבי נזקי גופה של הבהמה, ולא לגבי מה שהזיקה לאחרים, ולפי זה, כוונתו פשוטה במה שכתב שהבעלים גובים מן השומר השני ולא מן הראשון, כיוון שהנידון הוא לגבי הנזק של הבעלים שבהמתו הוזקה. ואילו הפני יהושע מפרש בכוונת רשי, שהדין הוא שהניזק יכול לתבוע את הנזק בין מן הבעלים בין מן השומר. וכאן מדובר שהבעלים שילמו את הנזק, והדין הוא שחוזרים הבעלים ותובעים את הנזק מהשומר. והנידון הוא מאיזה שומר יכולים הבעלים לתבוע את, את תשלומי הנזק. בקשה הגמרא לאם השמה נאמר שהמשנה הזאת תהיה ויתיופתא דרבה, תהיה פרחה על דברי רבה. תאמר רבה, רבה אומר לנו, לעיל בדף י' עמוד ב' וכן במסכת בבא מציעא דף ל"ו עמוד ב', שומר שמסר לשומר, חייב השומר הראשון לשלם לבעלים אפילו במקרה של אונס, משום שכל שומר שטוען ששמר כדין חייב להישבע על כך שבועת השומרים, ואם אינו נשבע צריך לשלם, וכיוון שהשומר השני נעשה שומר שלא מדעת הבעלים, הוא לא יכול להישבע ולהיפטר מלשלם, מפני שיכול המפקיד לומר לשומר הראשון, רק לך אני מאמין בשבועה, אבל את שבועת השומר השני אני מקבל, ומכיוון שכך הרי זה כאילו לא נשבע השומר השני, וממילא צריך לשלם כמו שומר שאינו רוצה להישבע. אם כן נשאלת השאלה מדוע במשנתנו נפטר השומר הראשון מנזקי הבהמה, קושיה על רבה. אבל לפני שנלמד את תירוץ הגמרא מקשים המפרשים שלכאורה אין הנידון במשנתנו שייך לדין שומר שמסר לשומר. כי שומר שמסר לשומר שחיובו הוא לגבי הבעלים, שייך את הטענה הזו כלפי השומר השני, אתה לא נאמן לי בשבוע. אבל לגבי חיובם לנזק לא שייך את הטענה הזו, ואם כן בדין הוא שיפטר השומר הראשון מנזקי הבהמה לכולי אלמא. את ארץ הים של שלמה שמדובר במשנה רק לגבי נזקי גופה של הבהמה. ואת הנזק הזה תובעים הבעלים. עוד ביור, במשנה מדובר בין לגבי תשלומי נזקי גופה של הבהמה ובין לגבי תשלומי נזקיה. וקושיית הגמרא היא מתשלומי נזקי גופה. ואילו הפני יהושע מבאר שמדובר שהבעלים שילמו את הנזק והבעלים חוזר ותובע את השומרים מצד שהפסידו, ולכן זה שייך לחיוב השומר כלפי הבעלים. אם כן חוזרים אל הגמרא שכאמור הקשתה על שיטת רבה שאמר ששומר שמסר לשומר חייב, ואילו אצלנו במשנה נאמר שהשומר הראשון נפטר מנזקי הבהמה. מתרץ את הגמרא אין זו קושייה, משום שאמר לך רבה, רבה יוכל לתרץ ולומר לך מהי מה שנאמר במשנה מסרו לרועה, הכוונה שמסרו השומר לברזלה, לרועה שהוא תלמידו, ובאופן זה מודה רבה שפטור, כיוון דאורחא דרועה דרכו של הרועה לממסר לברזלה, למסור את הבהמות לברזלה לתלמידו, ולכן פטור השומר הראשון, משום שעל דעת כן מסרו הבעלים את הבהמות לשמירתו מתחילה, שאם ירצה ימסרנו לתלמידו לשומרו, כיוון שזהו דרך השומרים. מביאה הגמרא נוסח אחר בדברים הללו, איכא דאמרי יש שאמרו דמי דקטני ממה שנאמר במשנה מסרה לרועה ולא קטני שמסרה לאחר, שמע מינה מוכח מכך מהי מסרה לרועה, מה שנאמר מסרה לרועה הכוונה שמסר הרועה לברזלה, מסר הרועה את הצון לתלמידו, והרועה פטור מנזקיה משום דאורחא דרועה, שכן דרך הרועה לממסר לברזלה, למסור את הבהמות שמקבל לרועה שהוא תלמידו, ועל דעת כן נמסרה לו הבהמה מתחילה לידי הבעלים. אבל אם מסרו הרועה לאחר שאינו תלמידו, לא נפטר הרועה מחיובו כדעתו של רבה. לפי נוסח זה מנסה הגמרא להוכיח כדברי רבה, לאמה שמה נאמר שדבר זה מסייע לה לרבה, דאמר רבה, שומר שמסר לשומר חייב, כמו שמשמע מהמשנה שאם מסרו לאחר שאינו תלמידו, אכן חייב השומר הראשון. אבל דוחה הגמרא את הראיה הזו ואומרת, אמרי אמרו בני הישיבה, לא, אין להוכיח ממשנתנו כרבה. דילמה אפשר לומר שהטעם שכתב התן הרועה, ולא כתב מסרו לאחר, אין זה כדי לדייק שדווקא כשמסרו לתלמידו פטור. אלא אורחא דמילתא קטני, כפי הרגילות להיות כן, נשנתה המשנה, שכן הוא הדרך, שהרועה מוסר לתלמידו כדי לשמור, אבל באמת להלכה, אין חילוק בין רועה לכל שומר, והוא הדין בכל שומר שמסר לשומר אחר, פטור השומר הראשון מתשלומי נזקיה ולא כדעת רבה. עכשיו דנה הגמרא בהגדרת דינו של שומר אבידה, האם החיוב שחל עליו להיות כשומר הוא כדין שומר חינם, או כדין שומר שכר? ולכאורה קשה מה עניין המחלוקת הזו העוסקת בדיני שומרים למסכת בבא קמא העוסקת בדיני נזיקין? מפרש הפני יהושע שיש נפקמינה במחלוקת הזו גם לגבי דיני נזיקין, שלפי רבא שומר אבידה חייב לשמור שלא תזיק הבהמה רק ברוח מצויה, ולפי רב יוסף צריך לשמור שלא תזיק אפילו ברוח שאינה מצויה. אם כן אומרת הגמרא, איתמר נאמר שומר אבידה אדם שהגביע אבידה והכניסה לביתו ונתחייב לשומרה עד שיבואו בעליה, רבא אמר, כשומר חינם דמי, דינו כשומר חינם שחייב בפשיעה ופטור מגניבה ועבידה. ורב יוסף אמר, כשומר שכר דמי, דינו כשומר שכר שחייב גם בגניבה ועבידה. החילוק בין שומר חינם לשומר שכר מבואר בתורה, שנאמרו שלוש פרשיות בדין שומרים. בפרשה ראשונה נאמר שהשומר פטור מגניבה, בפרשה שנייה נאמר שחייב בגניבה ופטור באונסין, פרשה שלישית נאמר את דין השואל שחייב גם באונסין. ולמרות שלא נתפרש בתורה בשתי הפרשיות הראשונות באיזה שומר מדובר, אומרת הגמרא במסכת בבא מציע דף צדיד עמוד ב', פרשה ראשונה נאמרה בשומר חינם, שנייה בשומר שכר, כיוון שמסתבר להחמיר יותר בשומר שכר משומר חינם ולחייבו על הגניבה. מכאן אנו למדים ששומר חינם פטור על הגניבה ושומר שכר חייב. מבארת הגמרא את טעמי מחלוקתם של רבא ורבי יוסף. רבא אמר כשומר חינם דמי, אותו שומר אבידה, משום דמי הנאה כמתי לי. מהי ההנאה שיש לו מן השמירה הזו, ולפיכך דינו כשומר חינם שאינו נוטל שכר בעד השמירה. ואילו רב יוסף אמר כשומר שכר דמי, כי בהאי הנאה, כיוון שנהנה מחמת האבידה בהנאה הזו, דלא בעיה למית ולריפתה לענייה. הוא לא צריך לתת לחם לעני בעודו עסוק בטיפול באבידה, משום שהוא עוסק במצווה פטור מן המצווה, כשאינו יכול לקיים את שניהם, ממילא אבי כשומר שכר. נחשב שומר האבידה כשומר שכר. אבל במה שנהנה מעצם הדבר שמקיים מצווה, זה לא חשוב הנה להיות מחמתה שומר שכר, זאת מפני שמצוות לאו ליהנות ניתנו. ממשיכה הגמרא ואומרת, איכא דמפרשיא, יש שפרשו שטעמו של רב יוסף, שאמר ששומר אבידה כשומר שכר דמי, זאת מכיוון דרחמנא שבדי, התורה חייבה את המקביע אבידה לשמור את האבידה בעל כורחי, שלא מרצונו ומקיים בזה מצוות עשה של השבת אבידה. הילקח, כיוון שמקיים בזה מצווה, זה עצמו נחשבת הנאה, הוא כשומר שכר דמי, והוא נחשב לשומר שכר. אומר הפני יהושע, שהאיכא דאמרי לא בא לחלוק על הטעם של הלישנא קמא, אלא להוסיף עליו, והיינו, שגם לפי האיכא דאמרי השכר על השמירה הוא מה שנפטר מלתת פרוטה לעני. אלא שהיה קשה להם שעדיין אין זה מחייב שיהיה דינו כשומר שכר, כי הוא יאמר שאינו רוצה להיות שומר ולא לקבל את השכר. לזה אמרו שהתורה שיאבדה אותו בעל כוחו להיות כשומר שכר, ומכל מקום השכר הוא במה שנהנה בפרוטה דרבי יוסף, אותה פרוטה שהוא נפטר מלתת צדקה לעניים. האור שמח מבאר שמצינו חילוק בין שומר חינם לשומר שכר במהות חיוב השמירה. שומר חינם אינו צריך לשמור בגופו את החפץ אלא מניחו במקום המשתמר ודיו, אבל בשומר שכר הוא כן מתחייב לשמור בגופו את החפץ, וכיוון שבמצוות השבת אבידה כתבה התורה השף תשיבנו לו, ודורשת הגמרא במסכת בבא מציע דף כ עמוד ב', שאם האבידה אינה עושה פעירות ורק אוכלת צריך למוכרה, וכן נאמר שצריך לנער אותה אחת ל-30 יום ושוטחה כדי שלא תיפסד, אם כן מתוך זה יש ללמוד שדינו של שומר אבידה כשומר שכר שצריך לתרוח בגופו בשמירת האבידה, ולא כשומר חינם שאינו חייב אלא להניחו במקום המשתמר. כעת בסוגריים מביאה הגמרא סימן לשיבת הברייתות והממרות שהגמרא תביא לקמן להוכיח או כרבא או כרב יוסף. והמילים שמשמשות סימן לשיבת הברייתות, החזירה, לעולם, אשב, חיה, אמרת, נשבר, שכר. אם כן, מכאן ועד סוף הסוגיה בדף נ"ז עמוד ב', הגמרא מביאה קושיות והוכחות בעניין המחלוקת של רבא ורבי יוסף, האם דינו של שומר אבידה כשומר חינם או כשומר שכר. אי טבעי הקשה רבי יוסף לרבא. נאמר בברייתא לגבי מוצא אבידה שהיא מחזירה למקום שיראנה הבעלים כאשר נכנס ויוצא מביתו, אינו חייב מעתה לטפל בה כדין מוצא אבידה שצריך לטפל בה אבידה, מפני שנחשב הדבר שכבר הושבה לבעליה. ודומה הדבר לדין האמור במסכת בבא מציע דף פ"ג עמוד ב', אם השומר נכנס לעיר בזמן שדרך הרועים להיכנס והניח את הבהמה בשדה ובא זאב וטרפה באותה שעה, פטור, מפני שכך הוא דרך השומרים. אותו דבר גם כאן, אם נגנבה האבידה שהניח אותה באותה שעה, פטור כיוון שזה זמן מועט וכן הוא הדרך להשיבה למקום הזה. משיכה הברייתא ואומרת, ואם נגנבה או עבדה האבידה, חייב המוצא באחריותה. אם כן, מבארת הגמרא את הקושיה, מהי כוונת הברייתא שאמרה אם נגנבה או עבדה חייב באחריותה? לאו, האם אין הכוונה שנגנבה אבידה מביתו של השומר קודם שהחזירה לבעליה, וכן שעבדה מביתו של השומר קודם שהחזירה לבעליה? הנה מבואר מכאן ששומר אבידה חייב גם בגניבה ואבידה, כדעת רבי יוסף שיש לו דין של שומר שכר, וקשה על רבא שאמר שלשומר אבידה יש דין של שומר חינם. מתרצת הגמרא ואומרת, לא, אין מדובר שנגנבה או עבדה מביתו של השומר, אלא שנגנבה או עבדה ממקום שהחזירה, ובזה מודה רבה שחייב גם בגניבה ועבידה, כיוון שהשבה למקום שאירו הבעלים נחשבת כפשיעה, שגם שומר חינם חייב עליה. חוזרת הגמרא ומקשה איך אפשר לפרש שהברייתא מחייבת את השומר כשנגנבה או עבדה לאחר שיחזירנה למקום שאירנה הבעלים? והקטני הרי נאמר ברישא של הברייתא שאם יחזירה למקום שאירנה הבעלים, שוב אינו חייב להיטפל בה, הרי שבעצם ההשבה למקום הזה קיים המוצא את חובת ההשבה ונפטר מכל החיובים שהיו מוטלים עליו מדין שומר אבידה. ואם כן, מדוע חייב אם נגנבה או עבדה מן המקום הזה? ותרץ את הגמרא, אמר לה, ישיב לו רבא לרב יוסף, אחא במאי עסקינן, כאן במה מדובר? כיון שהחזירה בצהריים למקום שאירנה בעלים, ובאופן זה יהיה חייב כשנגנבה או עבדה מן המקום הזה. ומן הטעם שיבואר בגמרא להלן. ותרתי קטני, שני דינים נאמרו בברייתא בהשבה למקום שיכולים הבעלים לראותה. ואחי קטני, כך אומרת הברייתא, הדין הראשון הוא, אם החזירה בשחרית למקום שאירנה, ושכיח ומצוי הדבר, דעיל ונפיק שהבעלים נכנס ויוצא מביתו ועל ידי כך חזילה, הוא רואה את האבידה, שוב אינו חייב לטפל בה, המוצא כבר לא חייב לטפל באבידה, כיוון שבוודאי יראו אותה הבעלים. הדין השני שנאמר בברייתא שמחזירה בצהריים למקום שאירנה, כיוון דלא שכיח דעיל ונפיק, אין מצוי שהבעלים נכנס ויוצא לביתו בשעה הזו, כיוון שהוא עוסק במלאכתו בשדה, דלא חזילי שאינו עתיד לראות את האבידה בזמן הסמוך, ונגנבה או עבדה, חייב באחריותה שאין זה נחשב השבה, כיוון שאינו עתיד הבעלים לראותה בזמן הסמוך להשבתה, ולכן מוטל על המוצא עדיין חיוב אחריות לשומרה שלא תיגנב ולא תובד. ואפילו לרבה חייב בגניבה ועבידה, כיוון שהנחת העבידה במקום כזה בזמן כזה נחשבת פשיעה. הייתי והקשר רב יוסף לרבה מהסיפה של הברייתא, נאמר בה לעולם הוא מוצא העבידה חייב באחריות העבידה עד שיחזירנה לרשותו. מהי לעולם? מה הכוונה לעולם לה? והאם אין הכוונה שאפילו אם נגנבה מביתו של המוצא, חייב באחריותה? שמע מינה הוכחה מכאן, דשומר אבידה כשומר שכר דמי, ולכן חייב בגניבה ואבידה. קושייה על רבא. אמר לו רבא לרבי יוסף, מודין עליך, אני מודה לך באבידת בעלי חיים, שבהם חייב המוצא גם בגניבה ואבידה. כי גניבה ואבידה אצלם נחשבת כפשיעה. דקייבן דנקתי לו ניגרה ברייתא, כיוון שראה שהם מלומדים לצאת החוצה, שלכך עבדו מבעליהם, על כן באי נתירות היתרת, צריכים הם שמירה יתרה, ואם לא שמרה מגניבה ואבידה, הוא חייב. ושונה דינה משאר מטלטלים שבהם שומר האבידה, פטור מגניבה ואבידה. הייתי ורבא לרב יוסף, עכשיו מקשה רבא על רב יוסף מברייתא הדורשת את הפסוק בספר דברים פרק חב ב' פסוק א', פסוק הנאמר במצוות השבת אבידה, אשב תשיבם לאחיך. אומרת הברייתא נאמר אשב, אין לי לומר שיוצא ידי חובת השבה, אלא כשישיבה בביתו של הבעלים. אבל אם ישיבה לגינתו ולחורבתו של הבעלים, מניין שיוצא בזה ידי חובת השבה? תלמוד לומר, אומרת התורה, תשיבם ללמד שיוצא בה השבה מכל מקום. מבארת הגמרא, מהי? מה החידוש שיוצא ידי חובת השבה כאשר היא משיבה את האבידה לגינתו ולחורבתו? הילה, אם האם נאמר שמדובר שהשיבה לגינתו המשתמרת ולחורבתו המשתמרת, אם כן היינו כמו שהשיבה לביתו, אין בזה חידוש כלל שנפטר בכך מחיוב השבה. למה הוצרכנו לרבות את הדין הזה מהפסוק? אלא פשיטה, אלא ודאי שכוונת הברייתא לרבות השבה לגינתו שאינה משתמרת מרוח שאינה מצויה, ולחורבתו שאינה משתמרת מרוח שאינה מצויה, ורק מרוח מצויה היא משתמרת. אם כן שמע מינה, הוכחה מכאן ששומר אבידה כשומר חינם דמי, ולכך נפטר בהשבה כזו. שאם היה כשומר שכר, היה עליו להשיבה למקום המשתמר גם מרוח שאינה מצויה. ולכאורה קשה, שהרי לאל אמרנו שרבא מודה בבעלי חיים שחייב בגניבה ואבידה, והפסוק הזה נדרש בברייתא לרבות גינתו וחורבתו, וזה נאמר על אבידת בעלי חיים. מי דכתיב לו תראה את שור אחיך או את ציון נידחים בדרך, והתעלמת מהם אשב תשיבם לאחיך, ואם כן גם לרבא קשה. איך יכול להשיבו לגינתו ולחורבתו שאינה משתמרת, והרי הוא מודה בבעלי חיים שצריך לשומרם שמירה מעולה? אז תוספות במסכת בבא מציעא דף כ"ט עמוד א', דיבור המתחיל ואבי מתרצים, שצריך לומר שרבא סבר בקושייה שמדובר בבעלי חיים כפותים שאינם יכולים לצאת ולכן דינם כמטלטלין, שהוא עצמו סובר רבא ששומר האבידה נחשב לשומר חינם. תוספות במסכת שבועות דף ממד' עמוד א', דיבור המתחיל שומר מתרצים, שצריך לומר שרבא מפרש שהריבוי אינו לגבי בעלי חיים אלא לגבי מה שנאמר בהמשך הפרשה, וכן תעשה לשמלתו שהוא מטלטלין. אם כן חוזרים אל הגמרא שכאמור מקשה בה רבא על רב יוסף שמשמע ששומר האבידה נחשב לשומר חינם. תרץ את הגמרא, אמר לי, אם השיב רב יוסף לרבא, לעולם מדובר שהשיבה מהמוצא את האבידה לגינתו המשתמרת לגמרי ולחורבתו המשתמרת לגמרי של הבעלים, שדינו של המוצא כשומר שכר שעליו לשמור גם מהזקים כאלו, ודקקה שלך מה שהקשית, אם כן, היינו, זה נחשב הדבר כמי שהשיבה לביתו, מה החידוש שנפטר בהשבה הזו? הקמה שמלן משמיע לנו הפסוק דלא בעין הדעת בעלים. לא צריך את דעת הבעלים בהשבת האבידה, אלא אפילו אם לא ידוע הבעלים מן ההשבה הזו, המוצא יצא בידי חובתו. וכדי רבי אלעזר, דאמר רבי אלעזר, הכל בין גנב וגזלן ובין ארבעת השומרים צריכים דעת הבעלים, כלומר שידוע הבעלים שהשיב את החפץ לרשותם, חוץ מהשבת אבידה שיוצא ידי חובת המצווה, אפילו הם הישיב שלא מדעת בעלים, שהרי ריפתה בו תורה, השבות הרבה. מזה שכפלה התורה וכתבה, השף תשיבם פעמיים, לומר לך שגם אם הוא משיב את זה שלא מדעת הבעלים, הוא קיים את חובתו וקיים את המצווה. אומרת הגמרא, אמר לה אביי לרב יוסף, אמר תלמידו של רב יוסף, שהוא היה אביי, אומר לרבו רב יוסף, ואת לא תסברה. האם אתה אינך סובר דשומר אבידה כשומר חינם דמי? ששומר אבידה נחשב לשומר חינם? ואמר הבחייה ברבא, אמר רב יוחנן, רב חייה ברבא אומר בשמו של רב יוחנן, הטוען טענת גנב באבידה, אדם שמצא אבידה ובא בעל האבידה וטבע אותו שישיבן או לא, וטען המוצא שנגנבה ממנו ונשבע על כך בבית דין, ולאחר מכן באו עדים והעידו שהוא עצמו גנבה, דינו כגנב ומשלם תשלומי כפל לבעלים. איסל כדאי תחי מולה על דעתך לומר ששומר אבידה שומר שכר, אבי, הוא נחשב לשומר שכר, המי משלם תשלומי כפל כשנמצא שהוא גנב? ולא מלכתחילה כשטען השומר שנגנבה ממנו, קרנה בה היא שלומי. היה עליו לשלם את הקרן כדין שומר שכר שחייב בגניבה ועבידה, וממילא לא שייך לחייב אותו בכפל, לפי שאין חיוב כפל בטוען טענת גנב, אלא אם כן טוען טענה שהייתה פותרת אותו, ונשבע על כך בבית דין. ושומר עבידה זה, כיוון שמתחייב לשלם את הקרן כשטוען שנגנבה ממנו, לא שייך בו דין של טוען טענת גנב, ואינו מתחייב בכפל. ואם בכל אופן כתוב שהוא מתחייב בכפל, סימן ששומר האבידה היה שומר חינם. מקשה הבאי על רבי יוסף, איך אתה סובר ששומר האבידה נחשב לשומר שכר? אמר להישיב רבי יוסף לאבאי, אחה במאי הסקינן, כאן במה מדובר? כגון שטוען טענת ליסטי מזוין. טוען שומר האבידה שליסטי מזוין גנבה ממנו. וגניבת ליסטי מזוין נחשבת כאונס שאפילו שומר שכר פטור עליו. וכיוון שנמצא שטען שקר והוא עצמו גנבה, חייב כפל כשאר טוען טענת גנב. ובאמת בשאר טענת גניבה בשומר אבידה, הוא משלם קרן, ואין שייך שם דין של טוען טענת גנב כלל. אמר לי חזר הבאי והקשה לרב יוסף, והרי ליסטי מזוין גזלנו ולא גנב, כיוון שבא לגזול מדעת הבעלים והוא לא מתחבא מהם. ואם כן לא שייך לומר שדין טוען טענת גנב בשומר אבידה, הוא כשטוען טענת ליסטי מזוין, כיוון שאין דין טוען טענת גנב שייך, אלא כשטוען ופותר את עצמו בטענת גניבה, ולא בשאר טענות. ובכללם גם טענת גזילה, וכיוון שליסטי מזוין גזלנו, שוב לא שייך בטענה הזו, דין טוען טענת גנב. אמר לי, אמר לו רב יוסף לאביי, שאני אומר, ליסטי מזוין אף על פי שמתכוון לגזול בחוזקה מיד הבעלים? מכל מקום, כיוון דמיתמר, מאינשי, כיוון שהוא נחבא מאנשים, גנבו, נחשבו לגנב ולא לגזלן, וממילא, כשהוא טען טענת ליסטי מזוין, נחשב הדבר ששומר האבידה שיקר וטען טענת גנב, וממילא כשהוא יתפס בשקרו הוא יהיה חייב לשלם כפל. תוסות בדיבור המתחיל כגון מקשים, מדוע לא תירץ רב יוסף שמדובר בטוען שנגנבה ממנו בשער אונסין, כגון ששמר את הכספים בקרקע באופן שהוא אונס גמור, ועוד כיוצא באילו אונסין שגם שומר שכר פטור עליהם. תרצים התוסות אין החינמי יכלו לתרץ את התירוצים הללו, אלא בלא זה תירץ רב יוסף בליסטי מזוין. ועוד כתבו ששומר שכר חייב בכל אונס של גניבה מלבד שבויה, כיוון שכל גניבה קרובה לאונס ומכל מקום חייבה אותו התורה. אבל שאר הראשונים חולקים על התוספות. המגיד משנה בהלכות גניבה פרק א' הלכה ג' כותב שהכוונה כאן בגמרא לגנב כזה שאינו מתכוון לגנוב מיד הבעלים בחוזקה, אלא שבא על דעת שלא ירגיש הבעלים שבא לגנוב, ובכל זאת הוא מזיין את עצמו כדי שאם ירגישו הבעלים יראו ממנו ויניחו ליטול. אבל גנב שאינו ירא מאיש ומלכתחילה בא לגנוב בחוזקה, גם אם הוא מתחבא מהאנשים כדי שלא ישמרו את ממונם ויחביאו אותו ממנו, הוא נקרא גזלן לכולי אלמה. ATV, מקשה הגמרא עוד קושייה על רבי יוסף שאמר שליסטי מזוין גנבו. הברייתא דנה מדוע נאמר בתורה דין שליחות יד, בין בפרשת שומר חינם ובין בפרשת שומר שכר, אף שלכאורה היה אפשר ללמוד דין שליחות יד בשומר שכר, וקל וחומר משומר חינם. אם שומר חינם שפטור בגניבה ועבידה, חייבה אותו התורה בשליחות יד, דהיינו כשהוא שלח את ידו אל הפיקדון, שומר שכר שחייב בגניבה ועבידה, ודאי שחייב בשליחות יד. דוחה הברייתא ואומרת, לא, אין ללמוד זאת. אם אמרת בשומר חינם, אם אמרת בשומר חינם שחייב בשליחות יד, הרי זהו מפני שיש בו חומרה, שכן משלם תשלומי כפל כאשר טוען השומר שהפיקדון נגנב ממנו, ונשבע על כך ונפטר, ולאחר מכן נמצא שהוא עצמו גנבה, לכן חייבה אצלו התורה שליחות יד. האם מפני כך תאמר שיש חיוב שליחות יד גם בשומר שכר שהוא קל ממנו בכך? שהרי אינו משלם תשלומי כפל. היות והשומר שכר מלכתחילה מחויב בגניבה ועבידה, ממילא כאשר הוא טוען למפקיד שהפיקדון נגנב ממנו, הוא מיד מתחייב לשלם את הקרן, ולפיכך, אף אחר כך כשנמצא שלא כדבריו, אלא הוא עצמו גנבה, הוא לא מתחייב בכפל, שהרי לא פתר עצמו מתשלומים. ומאחר ששומר שכר קל בזה יותר משומר חינם, אין ללומדו להתחייב בשליחות יד משומר חינם שחמור ממנו. מסיימת הגמרא את הקושייה על רב יוסף שאמר שליסטי מזוין גנבו, ואיסל כדאי תחים אולי על דעתך לומר שליסטי מזוין גנבו, נמצא שיש בשומר שכר מקרה שהוא משלם תשלומי כפל, וזה באופן שטוען השומר שכר טענת ליסטים מזוין, דהיינו שהוא טוען שנגנב ממנו הפיקדון על ידי ליסטים מזוין, שזו בעצם טענת אונס שגם שומר שכר פטור עליה, ואם נמצא אחר כך שהוא נשבע לשקר, הוא מתחייב בכפל, כיוון שפטר את עצמו בטענת גניבה, ומוכח שליסטים מזוין גזלנו, ולכך אם יפתור עצמו בטענה הזו לא יתחייב בכפל, שאין חיוב כפל, אלא כשפוטר את עצמו בטענת גניבה. ומדברי הברייתא, שאין בשומר שכר חיוב כפל לעולם, מוכח שליסטי מזוין גזלנו, ואין בטענה הזו חיוב תשלום כפל. תרץ את הגמרא, אמר לישיב רב יוסף, אחי כאמר כך כוונת הברייתא. לא, אין ללמוד שליחות יד בשומר שכר בקל וחומר משומר חינם, מכיוון שאם אמרת בשומר חינם שהוא חייב בשליחות יד, זה מפני שיש בו חומרה שכן משלם תשלומי כפל בכל טענותיו. דהיינו, בכל טענת גניבה שהיא, מחויב השומר חינם לשלם כפל. האם תאמר שיש חיוב שליחות יד גם בשומר שכר שאינו משלם תשלומי כפל, אלא בטוען טענת ליסטי מזוין, ולא בשאר טענת גניבה? נמצא ששומר שכר קל יותר משומר חינם. ממילא אין ללמוד בשומר שכר חיוב שליחות יד, בקל וחומר משומר חינם. ומעטה, אף שיש כפל בשומר שכר, עדיין חמור ממנו הוא השומר חינם, שיש בו בשומר חינם יותר מקרי כפל מאשר בשומר שכר. מקשה עכשיו הגמרא עוד קושייה על רב יוסף שאמר שליסטי מזוין גנבו. אי טיבי יקשה אביי, נאמר בתורה בפרשת שואל בספר שמות פרק חב ב' פסוק י' ג' ונשבר עומת בעליו אין אמו, שלם ישלם. דהיינו ששואל חייב לשלם באופן שנשברה בהמה ששאל, או שהיא מתה באונס והמשאיל לא מצוי יחד איתו. דורשת הברייתא, אין לי ללמוד מהפסוק הזה שחייב השואל לשלם, אלא בשבורה ומתה. אבל בגניבה ועבידה, אם נגניבה בהמה או נעבדה, מניין שהשואל חייב לשלם? אמרת, יכול אתה לומר שאנו למדים את הדין הזה מקל וחומר. ומה שומר שכר שפטר בו הכתוב מלשלם בשבורה ומתה, כי נאמר בפרשת שומר שכר, הוא מת או נשבר או נשבע. אין רואה שבועת השם תהיה בין שניהם, דהיינו שאם השומר שכר נשבע שקרה אונס הוא פטור, ואף על פי כן חייב הוא השומר שכר לשלם בגניבה ועבידה, כנאמר ואם גנוב יגנב מאמו ישלם לבעליו, שואל שחייב לשלם בשבורה ומתה כפי שנכתב במפורש בתורה, אינו דין שחייב בגניבה ועבידה? מסיים את הברייתא ואומרת, וזהו קל וחומר שאין עליו תשובה, שאי אפשר לפרוך אותו בשום אופן. ולמה הוסיפה הברייתא את המשפט סיום הזה? אומר התורת חיים שכוונת התנא היא, שאומנם יש מקום להשיב על הקל וחומר הזה, אבל מכל מקום, לפי האמת, אין זאת תשובה, והקל וחומר הוא חזק. אם כן, חוזרים אל הגמרא, שמסיימת את הקושייה נגד רב יוסף. ואיסל כדאי תחים עולה על דעתך לומר שליסטי מזוין גנב הוא, המי מדוע אמרו שאין עליו תשובה? והרי איקה למפרח, אפשר להשיב על הקל וחומר הזה ולומר, מה לשומר שכר שמשהו חייב בגניבה ועבידה, הרי זה משום שחמור הוא משואל, שכן משלם תשלומי כפל בטוען טענת ליסטים מזוין, ואילו השואל אינו מתחייב בכפל בטענה הזו, לפי שהשואל חייב לשלם את הקרן גם כאשר יטען שנגנבה ממנו על ידי ליסטי מזוין, כי הוא חייב באונס. ואין ללמוד את השואל שהוא קל משומר שכר החמור, קושיה על רב יוסף שאמר שליסטי מזוין גנבו. אמר להישיב רב יוסף, כסבר ההיטענה, סובר הטענה שאף שאפשר ששומר שכר יתחייב בכפל בטענה הזו, מכל מקום אין זו פרחה לקל וחומר, כיוון שקרנה בלא שבועה עדיפה מכפילה בשבועה. מה שמשלם השואל קרן ואינו יכול להיפטר בשבועה כשיטען שנגנבה על ידי ליסטי מזוין, זה עדיף וחמור יותר מתשלומי כפל שמתחייב השומר שכר, רק לאחר שנשבע על הטענה הזו ונמצאה בידו הגניבה. וטעם הדבר, שחיוב הכפל אינו חומרה בדין שומר שכר, מאחר שלא מתחייב בו רק אחרי שנשבע לשקר. אם כן, החיוב הוא על כך שנשבע לשקר, ולא מפני שדינו של השומר שכר חמור מדינו של שואל. ולפיכך אין לומר ששומר שכר חמור יותר ולפרוך את הקל וחומר. מנסה עכשיו הגמרא להביא ראיה לשיטת רב יוסף שליסטי מזוין גנבו. אומרת הגמרא, לאמא מסייע לי, אולי יש סיוע לרב יוסף שליסטי מזוין גנבו, ממה ששנינו את הברייתא הבאה, המצויה במסכת בבא מציע, דף למדלת עמוד א'. הסוחר פרה מחברו ונגנבה, ואמר עלה, אומר הסוחר, הרי אני משלם ואיני נשבע, שאף שהייתי יכול להישבע על כך שנגנבה ולהיפטר מלשלם, אינני רוצה להישבע אלא לשלם. ואחר כך נמצא הגנב, משלם הגנב הזה את תשלומי הכפל לסוחר. וששנינו במסכת בבא מציע בפרק המפקיד דף למד ג' עמוד ב', שכל שומר שנגנבה ממנו הבהמה, והיה יכול להיפטר בטענתו, והעדיף לשלם ולא פטר את עצמו בשבועה, זוכה בתשלומי הכפל. מבארת הגמרא את הראיה לטובת רב יוסף, סברו החכמים שרצו להביא ראיה מהברייתא הזו לרב יוסף, שהברייתא הזו היא כשיטת רב יהודה דאמר, שסוחר כנושא שכר דמי, סוחר דינו כמו שומר שכר, אף על פי שהוא נותן את שכר הפעולה, מכל מקום נחשב שומר שכר, כיוון שהחפץ נמצא אצלו להנאתו, וממילא דין הסוחר להתחייב בגניבה ועבידה כמו שומר שכר, ולא כדעת רבי מאיר שסובר שדינו של סוחר כשומר חינם שפטור מגניבה ועבידה. והטעם שהם סברו כך, מפני שההלכה היא כדעת רבי יהודה, ועדיף להעמיד את הברייתא כפי ההלכה. ומידי קטני, מכך שכתבה הברייתא ואמר הסוחר, הרי אני משלם ואיני נשבע, מכלל, יש לדייק מזה, די באי שאם היה רוצה הסוחר, פטר לנפשי בשבועה, היה פותר את עצמו בשבועה ונפטר מלשלם. ואם כן, יש לשאול, היחידה מבאיזה גניבה מדובר? בפשטות יש לומר, כגון דקטיין טענת ליסטי מזוין, טוען הסוחר, שנגנבה ממנו הגניבה על ידי ליסטי מזוין. כי אם היה מדובר בגנב רגיל, לא היה הסוחר יכול להיפטר בטענה הזו, אפילו אם היה נשבע כדבריו, כיוון שדין הסוחר כשומר שכר שחייב על גניבה ועבידה. ואם כן, מן ההכרח לומר שמדובר בגניבה שנעשתה על ידי ליסטי מזוין. וקטני, ועל מקרה זה ממשיכה הברייתא ואומרת, שאם אחר כך נמצא הגנב, הוא משלם תשלומי כפל לסוחר. שמע מינה, יש מכך ללמוד כדעת רב יוסף, שליסטי מזוין גנבו. כי אם היה דינו כגזלן, לא היה נוהג בו דין, תשלומי, כפל. היה מוכחת לשיטתו של רב יוסף שליסטי מזוין נחשב לגנב. ולכן כשימצא, הוא יצטרך לשלם כפל לטובת הסוחר שעדיף לשלם לבעלים ולא להישבע ולהיפטר. דוחה הגמרא ואומרת, אמרי, אמרו בני הישיבה, מי סברת, האם אינך סובר שהברייתא הזו היא כשיטת רב יהודה דאמר סוחר כנושא שכר דמי? שסוחר דינו כשומר שכר וממילא מתחייב לשלם גניבה ועבידה? דיל מה שם התנא של הברייתא הזו כרבי מאיר סבירה לי. סובר כשיטת רבי מאיר דאמר שסוחר דינו כשומר חינם ופטור גם בגניבה רגילה. ולפיכך אפשר לומר שמדובר בגניבה רגילה, ואין הוכחה שליסטי מזוין גנבו. דחייה נוספת אומרת הגמרא, בית אימה, אם תרצה אמור שגם אם התנא של הברייתא סובר כרבי יהודה, עדיין אין ראיה מכאן לרב יוסף. מדוע? כדי מחליף לפי מה שהחליף רבא ברבוע בין שמות התנאים בברייתא, ותני הוא גורס בברייתא, סוחר כיצד משלם, רבי מאיר אומר כשומר שכר, רבי יהודה אומר כשומר חינם. אם כן לדבריו, גם אם נעמיד את הברייתא כרבי יהודה, אפשר לומר שמדובר בגניבה רגילה, ומכל מקום פטור הסוחר מלשלם אם אכן יישבע כטענתו שנגנבה ממנו הגניבה. כדעת רבי יהודה שסוחר דינו כשומר חינם. דחייה נוספת לראיית הגמרא, רבי זעירא אמר, אין להוכיח שליסטי מזוין נחשב לגנב, מפני שאחא במאי עסקינן, כאן במה מדובר, בטוען הסוחר טענת ליסטים מזוין, ונמצא בסופו של דבר ש... נגנבה הגנבה ממנו על ידי ליסטים שאינו מזוין, ולכן חייב הגנב לשלם כפל, מכיוון שהייתה זו לפי האמת גניבה רגילה, מכיוון שהסוחר שילם ולא נשבע כטענתו, שהיה זה ליסטים מזוין, הוא, הסוחר, מקבל את השלומי הכפל. אומרת הגמרא, שנינו במשנה, נפלה בהמה לגינה ונהנית, משלמת מה שנהנית ולא מה שהזיקה. ומדובר פה שהיא נפלה לגינה שאינה יכולה לרדת בעצמה, כי אם היא יכולה לרדת בעצמה, אפילו נפלה, התחייב לשלם מה שהזיקה. כיוון שתחילתו בפשיעה לעניין ירידה, וסופו באונס לעניין נפילה. כך התוספות בדיבור המתחיל נפלה. אבל הרשב"א כותב שאין זה נחשב תחילתה בפשיעה, משום שהאם נאמר שאינו רשאי להעביר צונו ברשות הרבים, אלא אם יוחזנה בזנבה? פרשת הגמרא, במה הייתה הנעתה בנפילה לגינה? אמר רב, מה שאמרה המשנה שנהנתה, מדובר בשנחבטה בנפילה הזו. דהיינו שהיא נפלה על התבועה ורמסה אותה ונתקלקלה. היא נהנתה מהתבועה לפי שעל ידיה של התבועה לא לקטה מהקרקע, לא נחבטה מהקרקע, אבל כן משלמת כפי הנעתה ולא כפי הזקה, כיוון שהנפילה הייתה באונס. שואלת הגמרא, האם יש לדייק מדברה ולומר שמה שאמרה המשנה שמשלמת מה שנהנתה זהו רק בנחבטה, אבל אם נפלה לגינה ואכלה מתבועתה וזו הייתה הנעתה, שאפילו מה שנהנית אינו משלמת? אם כן, לימה נאמר שרב שאמר זאת לטעמי הולך לשיטתו בזה. דאמר רב, אם הכניס פירותיו לחצר בעל הבית שלו ברשות ואכלה את הפירות בהמתו של בעל הבית והוסקה בהם, פטור המכניס. מדוע? שהיה לה שלא תאכל. וכאן גם כן טוען בעל הבהמה שעל מה שנפלה אין לטובעו לפי שנפלה באונס, ומה שאכלה אחר כך גם כן לא ישלם, שהיה לה שלא תאכל. דוחה הגמרא ואומרת, אמרי אמרו בני הישיבה לחלק בין הדברים, אך יאשת, האם ניתן לדמות ביניהם? אי מורדה אמר רבה אתם, כל מה שאמר רבה שם שהיה לה שלא תאכל, זהו רק איכה דיזקה אי, איכן שניזוקה בהמה, דמצי אמר לי מרא דפיירא לא משלמנה, שיכול לומר בעל הפירות לבעל הבהמה שאינו חפץ לשלם על מה שניזוקה, זאת לפי שהיה לה שלא תאכל. אבל האזוקה אי אחרינה דפטירא לשלום מי אמר? אבל לפותרה לשלם על מה שהזיקה לאחרים, האם גם זאת אמר רב? ממילא זה לא כלול בדבריו של רב שם, ואין לומר כן. וערת הגמרא את דברי רב, אלא רב לא מבעיה כאמר. רב אמר את דבריו בדרך של אין צריך לומר, דהיינו, לא מבעיה אין צריך לומר שהיא מחלה מתבועת הגינה ומשלמת מה שנהנית באכילתה זו, אף שלא פשע בשמירתה כלל שרי סוף סוף נהנית, אבל אם נפלה ונחבטה ונהנתה רק במה שהגנה עליה התבועה שלא תחבל, האמא בזה הייתי אומר שבעל השדה כמבריח הרי מנכסי חברו, שאין בעל הנכסים צריך לשלם לאותו אדם שאבריחו, כיוון שהוא עשה מצווה, וגם כאן הצילה התבועה את הבהמה ומנעה ממנה נזק. ומה שנהנית, נמי לא משלם, גם כן לא תשלם. כמה שמלן משמיעינו רב שגם במקרה זה עליו לשלם את הנעת הבהמה. והוא שיעור כמה היה משלם עבור זה שטיפול בהמתו על תבועה ולא על הקרקע. ואם אכלה משלם דמי סעורים בזול, כמו שלמדנו באל בדף יוטט עמוד ב'. שואלת הגמרא, ואם האחינמי, מדוע לא נאמר שאכן כך הוא הדין, שבעל התבועה נחשב כמבריח הרי מנכסי חברו, ולא ישלם דבר? משיבה הגמרא, חלוקים המקרים ביניהם. מבריח הרי מנכסי חברו, מדעתו הוא שעשה כן, ועל כן אין לו לקבל על כך שכר. היי, זה שהופסדה תבועתו כאשר נפלה בהמה עליה, לאו מדעתו היה הדבר, ועל כן יקבל על זה שכר. הנה מחילוק נוסף, מבריח הרי מנכסי חברו לפסידה, לא ניזוק בהברכה הזו, ועל כן לא יקבל שכר. אילו היי, זה שנפלה בהמה על תבועתו, איתלפסיידה יש לו הפסד בכך שנתמעכה התבועה ונרמסה. כותבים התוספות בדיבור המתחיל אינמי, שאין כאן מחלוקת, וכדי לחייב על הצלה יש צורך בשני התנאים, שיהיה בעל כורחו ושיהיה לו הפסד. ולכן מי שפרה חובו של חברו נחשב מבריח הרי, ואין הלווה חייב לשלם לו. כאמור במסכת נדרים דף למד ג' עמוד א', לפי שאף שיש לו הפסד, מכל מקום מדעתו עשה. עוד כותבים התוספות שבמקום שהצילו מנזק ברור ומוכח, מקבל את שכרו ואין צורך בשני התנאים. מה שפטור בפורי החובה של חברו, זהו משום שאין הפסדו ברור. כפי שכותבים בתלמוד הירושלמי, שייתכן שהיה מוכל לו על חובו, או מטעם שאין נחשב להפסד לפי שמשלם מה שחייב לו. ומה שבנפלה לגינה הוא צריכו לומר שאין זה מדעתו ושיש לבעל התבועה הפסד, זהו משום שגם כאן לא הייתה ניזוקת בדמיה, והייתה רק נחבלת בלבד, אלא שבעל הבהמה נוח לו שהבהמה לא תנזק. חי וראי מוריי ורבותיי, אנחנו חותמים את לימוד דף נון וב ממסכת בבא קמה עם הצגת שש שאלות לשינון סיכום וחזרה על אשר למדנו. שאלה ראשונה, מה עמדה לדברים שפטור מדיני אדם וחייב בדיני שמיים? שאלה שנייה, מה הדין אם רק אמר לעדים שיעידו לשקר ולא סחרם? שאלה שלישית, מה החידוש הפורץ גדר חייב בדיני שמיים? שאלה רביעית, באיזה אופן אמרה המשנה שהוציאו הליסטים חייבים? שאלה חמישית, על איזה דין במשנה אמר רבה שחייב בחטרה? שאלה האחרונה, על איזה רואה אמרה המשנה שנכנס תחתיו? עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעת הדשמי הגדולה את שיעור דפינו היומי להיום. יום שלישי חף בתמוז תשע"ו, סיימנו ללמוד בסייעת הדשמי הגדולה. הדפנו נו"ו ממסכת בבא קמא, אנחנו נושאים ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר. יום רביעי חף א' בתמוז תשע"ו, ונלמד הדפנו נ"ז ממסכת בבא קמא. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך. מלא 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 בניסים ונפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה וכל מילי דמיטב מנותן התורה. חילכם לא ראית, אחי וראי. הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.